טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים היום לסיים את הסוגיה של חשיבות לימוד האגדה בדור שלנו, לימוד אמונה. והזכרנו בסוף השיעור הקודם, וזה לא היה בשיעור, זה היה הספיחים של השיעור, אז הזכרנו את הדברים של הרב קוק במאמר הדור, ואמרנו שנחזור עליהם היום בפתיחת הדברים ונסיים את הסוגיה שלנו בדפים שלנו. בעצם מה שאנחנו עוסקים זה שהתוצאה המעשית שהיא הקלקול המעשי, זאת אומרת, היעדר קיום תורה ומצוות, היעדר השייכות לתורה ומצוות ברמה המעשית הקיומית, זה בעצם תולדה לתוצאה של היעדר החיבה, היעדר היחס הנפשי. והיעדר היחס הנפשי הוא תוצאה של היעדר ההבנה השכלית. ולכן אם אנחנו רוצים לתקן את המציאות המעשית, צריכים ללכת בעצם לשורש הדבר וסיבתו, והוא המוח, כמו שהרב כותב כאן במאמר הדור, תכף נקרא, זאת אומרת, לברר את הסוגיות הרוחניות ברמה הלימודית, תודה רבה, ברמה הלימודית, להעמיק אמונה, ללמוד אגדה, שהיא בעצם המפתח לתיקון הנפש, שהיא בעצם המפתח, שהוא מפתח תיקון הנפש לקיום המעשי. אז רק נקרא את הדברים הכלליים של הרב כאן במאמר הדור, בספר עדר היקר, בעמוד קופטט, אומר הרב למטה, מי שיש לפניו ספר, עמוד קופטט למטה, אין את זה בחוברת, אני קורא אצלי, המחלה הנוראה של הדור, אף על פי שתכף נראה שיש מחלות מוסריות, יש מחלות מעשיות התנהגותיות, נכון, אבל כל זה תוצאות, אבל לפי החשבון שראינו, גם באיגרת וגם בעיניה, הקיום המעשי יש לו סיבה, והוא הקלקול המוסרי, והקלקול המוסרי יש לו סיבה, שהוא הקלקול השכלי. והבירור השכלי הוא שמברר מה זה תורה ומה ערכיה ומה משמעויותיה וכולי, הוא לימוד אגדה, לימוד אמונה. אז בעמוד קופטט למטה, שורה שנייה מלמטה, המחלה הנוראה של הדור אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן ולא ברגליים מצות לרע. זאת אומרת, הבעיה המרכזית, המחלה המרכזית של הדור, הבעיה היא לא ברגשות ביחס לתורה, ולא בלב, אם זה כוונה רצון או מוסר, ולא רק בתאווה והפקרות ברמות הנפשיות והגופניות, לא בידיים פועלות אבן ולא ברגליים מצות לרע, כלומר לא רק בעניינים מעשיים מקולקלים, אף על פי שכל זה קורה. כלומר, יש רגליים שרצות לרע, ויש ידיים שפועלות אבן, ויש תאווה והפקרות, ויש לב ורגש לא מתוקנים וכו'. אף על פי שכל אלה חולים ונכאבים מנם, ברור שיש תופעות בכיוונים האלה, אבל מה היסוד של העניין, מה שורש העניין, מה סיבת העניין, אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. זאת אומרת, בראש פסגת המחשבה החובקת את הכל מסתתרת מחלה עזה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים קלקולים מעשיים ומוסריים בדור, זה תוצאה של הקלקול השכלי, של הקלקול של המוח, קלקול המחשבה. יסודה של המחלה זה המוח, והמוח מברר דרך לימוד תורה את המשמעויות ואת הערכים ואת האידיאלים שנקראים תורה. ואם זה לא קורה, ממילא התוצאות יש קלקול מוסרי וקלקול מעשי. אז יש קלקול בשכל, יש קלקול בנפש ובגוף. לכן יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה. והמחלה הזאת היא סמויה, כי כלפי חוץ אתה מצלם במצלמה את הקלקולים. אז אתה רואה התנהגויות מעשיות מקולקלות. או אתה רואה התנהגויות מעשיות לא מוסריות, נכון, אבל מאיפה זה נובע? את היעדר השכל, את חוסר ההכרה האמונית, אתה לא יכול לצלם במצלמה. אבל בעצם אנחנו, במרכאות, דור שאמור לברר את ההכרה השכלית, האמונית, התורנית, וכשההכרה לא מתבררת, אז אנחנו דור חסר הכרה. ואדם חסר הכרה בבית חולים, כולנו יודעים מה מצבו. אז יש אדם שהוא חסר הכרה בבית חולים, שהוא חסר הכרה במובן הרפואי, ויש אדם או דור חסר הכרה שהוא חי ופועל ויוצר ולכאורה גם מגיע להישגים, אבל ברמה של האמונה האלוהית, השכל האלוהי, בממד הזה יש צדדים בבן שבבן, לא מצד אבא שבבן, של חוסר הכרה. ולכן בראש פסגת המחשבה חובקת את הכל מסתתרת מחלה עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת, ובשבילה לא יבין איש שפת רעהו. אני קורא רגע עוד טיפה. אבל הסיבה הפנימית שמסבב את כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת שתכף נפתח למשפט הזה. זאת אומרת, זה שאנחנו דור שצריך לברר את ההכרה, ואם אנחנו לא מבררים, אז יש לנו חוסר הכרה, ואז מלא כל ההשלכות המוסריות והמעשיות, זה תולדה של מהלך יותר כללי, יותר עולמי, והתוצאה, אבל הסיבה הפנימית שמסובבת כל אלה, היא התנועה המחשבית הכוללת. מה זה הביטוי הזה? התנועה המחשבית הכוללת. אז תראה, נפתח את המשפט הזה. שמצא מקום במוחם של הכוחות הפועלים וכו' וכו'. טוב, אז תראה, נפתח את המשפט. אם כן, עיקר המחלה הוא כוח המחשבה, וכוח המחשבה הוא תוצאה של התנועה המחשבית הכוללת. מה זו התנועה המחשבית הכוללת? אז תסתכלו בחוברת שלפנינו, חוזרים אלינו במקור 4 בעמוד 82. בסדר? אולי זו הקדמה קצרה. הזוהר אומר על הדור שלנו, באלף השישי ייפתחו מעיינות החוכמה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהעולם שלנו בין 6,000 שנה, כל אלף מורכב משני חלקים, 500 ראשונים, 500 אחרונים, וערב ובוקר. שעות הערב, אם אפשר לומר, 500 ראשונים, זה השעות שבהם כביכול הקדוש ברוך הוא יותר חשב לברוא את העולם, ושעות הבוקר זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא בפועל ברא את העולם. אז הגר"א והמקובלים אמרו שכל אלף שנה מחולקות לשתי תקופות, ה-500 השנה הראשונים זה איזשהו, נקרא לזה, עיכול פנימי של מה שעתיד להופיע במציאות, זה רק בכוח המחשבי במרכאות והערב, ו-500 השניים של כל אלף, שם אתה רואה את ההתפרצות של המציאות המעשית, מכוח כביכול התכנון האלוקי. אז כל 500 שנה יש איזה קפיצה. לכן דרך אגב, הגר"א אמר על התקופה, על ה-5,000, על האלף, סליחה, האחרון שלנו, שבשנת תף קוף, כלומר בשנת 5,500, תהיה פריצה דרך. ואת כל המהפכה השכלית, התעשייתית, לפני כ-250 שנה, התחילה אז, וזאת התקופה שלנו, וזה מה שחזל אמרו, באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, באלף השישי, אבל בעיקר בחצי השני של האלף השישי, שזה שנת 5,500 לבריאת העולם, אז אמר הזוהר, יפתחו מעיינות החוכמה. השכל, שהוא לאו דווקא השכל התורני, אלא השכל בכלל, השכל מה שקוראים היום, השכל המדעי והטכנולוגי, השכל הזה, שהוא, הייתי אומר, הממד היותר עליון שבאדם, יותר מאשר הנפש והגוף, והעולם הזה צועד לגאולתו, אז לא יכול להיות שהממד היותר עליון שבאדם, השכל לא יצא לפועל. אז תדע לך, אומר הזוהר, לקראת סוף ההיסטוריה, ב-500 שנה האחרונות של ההיסטוריה, תהיה פריצה דרך אדירה של הופעת השכל האנושי, עם כל מה שזה אומר, תכף נראה. אז זה מה שהרב כאן אומר, אז קודם כל, התחלה של הבנה, מה זה התנועה המחשבית הכוללת. זאת אומרת, יש ב-500 השנה האחרונים של ההיסטוריה, לפני כ-250 שנה, 277 שנה, הופיעה התפרצות, אם אפשר לומר, של השכל האנושי, שבדורות שלנו אנחנו רואים את ההתפרצות הזאת בשיא עוצמתה, בין ברמה של השכל, בין ברמה של הטכנולוגיה, המדע והטכנולוגיה, וההתפרצות הזאת יש לה הרבה מאוד השלכות. תכף נראה מה ההשלכה, שקשורה אלינו. אז אומר הרב, תראו בפסקה מספר 4, במאמר עבודת אלוקים, הרב מבאר את הביטוי התנועה המחשבית הכוללת. התנועה המחשבית הכוללת, שהיא התעוררות כוח המחשבה, התעוררות כוח השכל, שהיא התעוררות כוללת לכלל המין האנושי, היא כמובן בסיבתה ובשורשה ובגרעיניותה, היא תלויה בשכל הישראלי, ובפרט בשכל הדתי, התורני, האלוהי הישראלי, השכל האמוני שלנו. עכשיו תראו מה קורה בעצם בתהליך שבו אנחנו נמצאים. אומר הרב, כן המושג הכללי שלפי קריאת השם המורגל, הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדת, הוא מושג עבודת אלוהים. יש כאן רקע שקדם, נגיד זה בקיצור, יש שני מושגים שקשורים ליהדות. יש מושג שנקרא דת, דת הכוונה, מה אנחנו עושים. והדת ניתן בשושן הבירה, דת הכוונה, חוק. הרב הוא כותב שהיהדות לא ראויה להיקרא דת. זה מעליב את היהדות שהיא נקראת דת. כי כשאתה מבצע חוקים, לא בטוח שאתה מזדהה עם מה שאתה עושה. לא בטוח שאתה מבין, אתה מרגיש שייך, ממילא אתה לא מזדהה. לכן ודאי שיש חוקים שאנחנו צריכים לקיים. וצריכים להקפיד עליהם כעל עקב החמורה, ברור, שולחן ערוך. אבל אי אפשר להסתפק רק בקיום החוקים ברמה המעשית. אז מה שהוא מהצד החיצון נקרא דת, כלומר קיום מצוות, בשורש הפנימי יש מושג יותר פנימי מהמושג דת שנקרא עבודת אלוהים. האדם צריך להיות עובד אלוהים. עובד האלוהים כעבד שעובד את המעביד, אז כעבד שעובד את האלוהים, האדם הזה אמור לקיים דת, אמור לקיים מצוות. כן, אבל עבודת אלוהים היא יותר פנימית מאשר קיום מצוות. אדם יכול לקיים את הדת, אבל לא להיות עובד אלוהים באמת. אז אומר הרב, כן המושג הכללי שלפי קריאת השם המורגל, הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדת כלפי חוץ, מצד האמת, הוא מושג עבודת אלוהים. עכשיו הרב הולך לברר את היחס בין שני המושגים והופעתם בהיסטוריה, עבודת אלוהים ודת. אני אגדיר רגע עוד משפט אחד. להיות אדם דתי, אתה לא חייב להיות אדם שיודע תורה. כי אם אתה אדם ששומר את החוק, את הדת, אז אתה יכול לקיים את המצוות, כפי שאלוהים אמר, בין אם אתה מבין אותם, למדת אותם, מזדהה איתם, או לא מבין ולא מזדהה. אבל להיות אדם עובד אלוהים, פה אתה צריך, חייב להיות אדם כזה, שלומד את הדברים, מתוך הלמידה תופיע הזדהות, ומהמקום הפנימי הזה, אתה באמת שייך לערך שנקרא עבודת אלוהים. לכן להיות אדם דתי, זה לא להיות אדם עובד אלוהים. להיות אדם עובד אלוהים, יכול להיות שמכוח זה אתה תהיה אדם דתי, כמובן, כך צריך להיות. אבל לא רק דתי. אומר הרב, מה היחס בין שני המושגים האלה? הוא כמו הם, כמו המושג, שסולם מוצב ארצה, זה הקיום המעשי, וראשו מגיע השמיים, הראש בשמיים, הרגליים בארץ, וכל הזמן מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז הראשו בשמיים כנמשל, זה השכל. מוצב ארצה, זה הפיזי, הקיום המעשי, זה קיום מצוות, וכל הזמן צריך להיות יחס בין הראש לבין הרגליים, בין השכל לבין הקיום, בין עובד אלוהים לבין הדת. עכשיו תראו איזה חשבון הרב עושה. מדהים מה שכאן הרב אומר. אומר הרב, תודה רבה. אומר הרב, ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כלומר, ככל שתופיע יותר תנועה מחשבית כוללת, יותר התעוררות השכל, יותר עילוי והתפתחות של הכישרון השכלי של האדם, וממילא הכישרון השכלי הזה צריך גם להשפיע נראה עוד מעט על המוסר, ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כך הולך המובן הכללי הזה, כלומר להיות אדם עובד אלוהים, ומכוח עובד אלוהים להיות אדם דתי. אז ככל שהשכל האנושי מתעלה ומתפתח, כך האדם מבין את מה שהוא אמור לעשות, וממילא הוא עובד אלוהים באמת. כך הולך המובן הכללי הזה, כלומר המובן של עבודת אלוהים, הולך ומתעלה. עכשיו תראו מה הרב כותב, עכשיו יפול הסימון. ואם יזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגיהם הכלליים ניטלו והתפתחו, ועל אותה החלקה של המושגים האלוהיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והבקיאים הדתיים מתרמים בו פרץ לפני פרץ. זאת אומרת, יגיע שלב היסטורי, תגיע תקופה היסטורית, שבה תופיע התנועה המחשבית הכוללת. התעוררות השכל. והתעוררות השכל הזה, היא תופיע במושגים של השכל החילוני, של השכל החומרי. נקרא לזה מדעי הטבע, מדעים המדויקים, כל עולם המדע, האוניברסיטה. והשכל הזה שיוצא אל הפועל, יצא אל הפועל בשלב הראשון רק דרך מדעי החול. אבל לא יצא אל הפועל דרך מדעי הקודש. נגיד רגע בצורה אחרת. לימוד הלכה, אומרים לך מה לעשות. לימוד אגדה, אומרים לך מה לחשוב. אז השכל האלוהי שמתפתח ברמת המדע והטכנולוגיה במקצועות החול, הוא לא מתפתח, לצערנו הרב, לפעמים במושג הקודש, במקצוע הקודש. ואז השכל מתפתח, הוא מופיע, התפתחות הזאת מופיעה ברמת חוכמת החול, היא לא מופיעה ברמת חוכמת הקודש, האדם, נקרא לו הדתי המצוי, הוא שייך לתקופה של התנועה המחשבית הכוללת של התעוררות השכל, התפתחות השכל, אבל השכל הזה מתפתח רק ביחס לחוכמות חול, הוא לא מתפתח ביחס ללימוד אגדה, לימוד אמונה, הכרת הופעת האלוקות, האומן והאומנות בעולם שלנו. ממשיכים להגיד לו, תהיה דתי כמו פעם, כלומר רק תקיים מצוות בלי להבין, בלי להזדהות, סבא שלך היה רב, תמשיך להיות רב, וכו'. אז למה שהוא ימשיך להיות ככה? זאת אומרת, השכל מתפתח, הייתי אומר, באופן כללי, הוא יוצא לפועל רק ברובד, נקרא לו המדעי, החומרי, השכלי אנושי, ברובד של השכל האלוקי, כלומר לימוד אגדה, אמונה, פנימיות התורה, קבלה, ששושה נבואה, הוא לא מתפתח, ואז האדם מרגיש שהוא לא שייך לתדר של הדור. אז השכל מתפתח, היהדות שלו, במחאות, כן, אני שואל את זה מסוכן, השכל האלוקי שלו לא מתפתח, אז אני אומר את זה בשפה רגע קצת מטופשת. בא אליו אדם באוניברסיטה, פרופסור באוניברסיטה, אומר לו, בוא תלמד באוניברסיטה העברית מדעי החלל, אולי תוכל לנחות על השמש. אנחנו ניצור את החליפה שבן אדם יוכל לחיות על השמש. וואו. ובמקביל אומרים לו, בוא תלמד שור שנגח את הפר, המניח את הקד ברשות הרבי. הקשר בין מדעי החלל לבין שור שנגח את הפרה. שור שנגח את הפרה זה נשמע פרימיטיבי לפני 1,000 שנה. והמניח את הקד בסתרבים, מי יש לו פה קד? זאת אומרת, ברגע שהשכל התורני לא מגלה את התוך האלוהי שגנוז בתוכו, כלומר, את הממד של לימוד אגדה ולימוד אמונה, ממילא השכל האנושי מתפתח, הדור כבר שייך להתפתחות השכל, השכל התורני כביכול נשאר מאחור, ואז אתה מצפה מהחברה ומהאדם שיהיה עוד שייך לתורה. זאת אומרת, אומר הרב, התוצאה של המהלך הזה תהיה, שיות והדור עלה למדרגת עילוי והתפתחות השכל, והשכל התורני לא הגיע, אז אדם מרגיש נתק בין התורה לבין ההתפתחות של הדור של התקופה ומה שמתאים לתקופה. ממילא מתחילים להתגלות בקיאים דתיים. למה? אני אגיד את זה במושגים של הרב בתחילת המאמר. אנחנו כבר מסוגלים להיות עובדי אלוהים. ולהיות עובדי אלוהים זה דרך הבירור השכלי האמוני. אבל אנחנו לא מבררים את הבירור השכלי האמוני, אז אנחנו לא עובדי אלוהים. אז מה נשארנו? כמו שאנו עד היום, דתיים. אבל דתיים זה כבר לא מספיק, אנחנו רוצים שהשכל יצא לפועל. אז השכל העולמי מתקדם, השכל האלוקי נשאר תקוע, ממילא האדם מרגיש לא שייך להתפתחות הכוללת, ממילא הוא רוצה להיות שייך להתפתחות הכוללת, ממילא היהדות נראית לו איזה פרימיטיביות, ממילא מתחילים להיראות בקיים דתיים, כי הוא בעצם מחפש להיות עובד אלוהים, אבל הוא אפילו לא יודע להגדיר את זה כמו החשבון שעכשיו אנחנו עושים. ואז אתה מתחיל לראות בקיים דתיים שמתפרצים, חזור והתפרץ. אומר הרב עוד פעם, ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כך הולך המובן הכללי הזה של עבודת אלוהים הולך ומתעלה, ואם יזדמן איזה דור או דורות, הדור שלנו, הדורות האלה, שכל מושגיהם הכלליים, חוכמות החול, נתעלו והתפתחו כי כישרון השכל יוצא אל הפועל, התנועה המחשבית הכוללת, ועל אותה החלקה של המושגים האלוקיים, מה שאנחנו קוראים פה לימוד אמונה, אגדה, קבלה, פנימיות התורה, נבואה, ועל אותה החלקה של המושגים האלוקיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל. כי כביכול כולם מתפתחים, השכל האנושי מתפתח, כולם נעים עם השכל הזה, ואתה נשארת פרימיטיבי להיות אדם דתי ולא להיות אדם עובד אלוהי. ואז ברור שהתוצאה תהיה, והבקיעים הדתיים מתרמים בו פרץ על פני פרץ. אז מה הפתרון? אז אם אנחנו נשים עכשיו עוד חומות דתיות, עוד גזרות, עוד חומרות, עוד גבולות, זה בסדר, אנחנו לא נגד, אבל זה לא שורש הבעיה, כמו שלנו בעיניה, ראוי לרפות המחלה בשורשה. ואין לו רפואה לדור הזה, זה הדור שלנו. ואין לו רפואה כי אם בעבודה שכלית מרובה, בעומק הצד הפנימי שבתורה. זה שורש המחלה. זו סיבת המחלה. עיקר המחלה, כוח המחשבה. וכוח המחשבה שיוצא אל הפועל במושגי החול, ולא יוצא לפועל במושגי הקודש, ייצור בקיעים דתיים. והתרופה לבקיעים הדתיים האלה זה להבין את סיבת המחלה. וסיבת המחלה זה העדר הבירור האמוני, הבירור, מה שכאן הרב כותב, עבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה. חילוניות. בואו נחזור רגע לפסקה בעיניה ונדביק את הפסקה הזו לשם. מה הספיק לסבא שלנו להיות ירא שמיים ולהיות אדם דתי? שסבא שלו היה ירא שמיים והיה אדם דתי. הסבא שלו, המסורת, שכר והעונש וכו'. מספיק לו. יפה. האם זה מספיק לנו כנכדים של הסבא הזה? לא. אנחנו רוצים להבין את מה שהסבא עשה באופן טבעי. מה שהיה טבעי לו, כמסורת, כאמונות חכמים וכו'. לנו זה כבר לא טבעי. למה לא טבעי? מה, לדור הוא לא היה שכל? היה שכל. אבל לא הופיע השכל או לא הופיע הצורך של השכל לברר את הדברים ברוחב ובעומק כפי הדור שלנו. ולולא הבירור השכלי הזה בדור שלנו, אתה לא יכול להיות שייך למה שהסבא שלך היה שייך. ואם אנחנו לא מבינים את זה ומנסים להעתיק את ההתנהגות הדתית של הסבא, אז אני מנסה להעתיק את הסבא שלי, אבל אני לא באותו דור, אני לא באותה תקופה. כי השכל האנושי בדור הזה צריך לצאת לפועל, וכשלא יצא לפועל, אז אין את היחס אל הדת. כי מה שפעם הספיק הרגש כדי להיות אדם דתי, או הספיק המסורת, היום השכל צריך לעשות את העבודה. ואם השכל לא עושה את העבודה, אז מתחילים בקיים דתיים, כלומר מתחילה חילוניות. אז בעצם איפה שורש הבעיה? לא בתאוות ולא בהפקרות ולא ברגש ולא בלב, אלא במוח. אבל אנחנו מתחילים להבין שהחיסרון הגדול של הדור שלנו הוא תוצאה של המעלה הפוטנציאלית הגדולה של הדור שלנו. זאת אומרת, דווקא מפני שהדור שלנו הוא דור יותר שכלי אלוהי, הוא מסוגל להיות דור שמברר את אמונתו, וכשהוא לא מברר את האמונה הזאת, אז תופיע הבקיעים, יופיעו הבקיעים הדתיים, תופיע החילוניות. נכון. אבל זה מגלה על מעלתו, שהוא מסוגל לגלות את המחשבה האלוהית מתוך התנועה המחשבית הכוללת. אז התוצאה היא שלילית יותר מאשר בדורות הקודמים. אבל הסיבה היא חיובית, כי בעצם הדור הזה יכול להיות למדרגה הרבה יותר עליונה מהדורות הקודמים. לכן, מי שיגיד התמעטות הדורות, מצד המציאות המעשית, יכול להיות התמעטות הדורות. מי שיגיד התעלות הדורות, מצד הפוטנציאל של הדורות. וכו'. רק נקרא עוד טיפה. ואין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרובה, בעומק הצד הפנימי שבתורה. מצד הזיקוק של חוכמת אלוהים, שהיא אור העולם שבתוכה. עד שההתמדה הגדולה, תראו את זה משפט, עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים, אלה שיבררו את בירורי האמונה ויעמיקו את האמונה, ובפרט כמו שראינו בעניין בבתי המדרש, וכו' וכו'. עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים, העובדים החלוצים זה לא רק לייבש את הביצות שבשדה, זה לייבש את הביצות שבמוח, לעורר את ההכרה, ממש לעורר את הדור חסר ההכרה. זאת המטרה. וזאת החלוציות, לייבש את הביצות חסרות ההכרה שבמוח. עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנכשל, אשר פיגרו איזה דורות בהתרשלותם, תראו איזה משפט, עד שיתרוממו המושגים האלוהיים, לימוד אגדה, אמונה, פנימיות התורה, לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית שעלה עליו הדור בכללותו. כלומר, הסיבה למשבר היא גם הסיבה לפתרון. הסיבה למשבר זה ההתעלות של הדורות, כי השכל הופיע בתרבות הכללית. ממילא כשהשכל הזה לא מופיע בתרבות הישראלית, בתרבות התורנית האלוקית שלנו, מופיע או מופיעים הבקיעים הדתיים, מופיע החילוניות. אבל לא תהיה ברירה, אלא שהשכל הזה יהיה חייב להשלים את הפיגור הזה, את הפער הזה, בין השכל, ההתפתחות השכלית של התרבות הכללית להתפתחות השכלית של התורה שעוד לא הופיעה, ובזה, וכשזה יקרה, ובזה תהפך הכללה לברכה. זאת אומרת, יוצא לפי זה דבר עצום, שהמגמה של דברי חכמים, שבאלף השיעי פתחו מעיינות החוכמה, זה לא רק להמציא לנו אוניברסיטה וטכנולוגיה, אלא המגמה זה לחשוף את הערכים השכליים, את השכל האלוקי שבישראל. אלא שכשהשכל האלוקי הזה צריך להופיע, אז השכל יכול להופיע בכל צורותיו. אז בשלב הראשון הוא לא מופיע במובן שהשכל האלוקי, אז באיזה מובן זה מופיע? המדע והטכנולוגיה. זאת אומרת, כל ההתעוררות של המדע והטכנולוגיה זה כדי לחשוף את השכל האלוהי שבישראל. שבשלב הראשון יופיע המדע והטכנולוגיה ויצור בקיים דתיים. ואז נגיע לשביל ללא מוצא שאין ברירה, פשוט חייבים לעורר את השכל האלוקי. אין ברירה. אבל כל הסיפור הזה, כל החשבון הזה, מאיפה הוא נובע, לאן הוא הולך בכלל? כל הסיפור הזה של הבקיעים הדתיים, של ההתעוררות של השכל האנושי, זה כדי לעורר את השכל האלוקי שבישראל. בקיצור, כיתת אמונה במכון מאיר, זה הסיבה האמיתית לכל האוניברסיטאות והטכנולוגיה. צד האמת. צד האמת הפנימית, זאת האמת. צריך להבין איזה אחריות יש לנו לכתפיים. זאת האחריות, בעניין אמונה באמת. אז כל ההתפתחות של השכל האנושי הוא בעצם הקליפה כתוצאה מהמנוע של התפתחות השכל האלוהי, שככל שהוא יתעכב, צופיע יותר חילוניות. וככל שנזרז את זה, אז יושלם הפער. ואז תהפך הכללה לברכה, כי הריחוק של המושגים הדתיים, האלוהים, הבא מצד ההתפתחות הכללית בעולם, יפנה דרך לבניינים שכליים רחבי ידיים. שאף על פי שכבר היו גלויים לגדולי הרוח שבדורות עולמיים, הגדולים בישראל תמיד ידעו את המקצוע הזה שבתורה, את הצד הנסתר שבתורה יותר, את הצד האגדתי, האמוני וכו'. אבל עכשיו הגיע הזמן, מכל מקום, דילגתי שלוש שורות, ההכרח, זה שם חץ צריך להיות, ההכרח לבאר ולהשפיל את הדברים הנעלים, עד אותה עמידה של העניינים הרגילים, אותו ההכרח עצמו עושה אותם לקניין הכלל כולו. כלומר, החילוניות תכריח אותנו לברר את הבירור האמוני השכלי, שבעצם הוא הסיבה והמנוע לכל ההתפתחות של המדע והטכנולוגיה בעולם. שומעים את המשפט הזה?
זה דומה לזרע בהמה, זרע אדם, שהזרע...
דוחף.
בהמה כאילו מכריח את
זה. דוחף אותו, אין לו ברירה. הכוח הדוחף. בסמוי. כן, שכל התופעה החילונית היום בעם ישראל, היא תולדה של תורות כוח השכל, שעניינו לברר בירורי אמונה, וכשהוא לא מתברר, ועל הדרך מתבררים הבירורים של השכל החילוני, וזה ייצור פער, ואפשר לומר נתק, בין עם ישראל לבין אלוהיו, ולא תהיה ברירה, אלא פשוט להשלים את הפער הזה על ידי הסיבה שהיא זאת שמעוררת את כל הפער הזה. למה אנחנו יושבים פה עכשיו? מאיזה כוח כל אחד מאיתנו הגיע לכאן? אני שואל שאלה פשוטה. יוראי, מאיזה כוח כל אחד מאיתנו הגיע לכאן? למה אנחנו יושבים פה עכשיו? כן, אבל מה? אנחנו עומדים מול החיים, שואלים את עצמנו מה תוכן החיים. ובפרט כי אתה רואה שהשכל האנושי מתפתח, הקשר שלי עם היהדות, עם הסבא רבא שלי, הוא לא בדיוק משהו. ואני רוצה לברר מה זאת היהדות הזאת. אז אולי לא עשינו את כל הניתוח ואת כל החשבון שכאן הרב עושה, אבל זאת הסיבה. ועל כן, רק נקרא עוד חצי משפט רגע, על כן אין לשער כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי חכמים, וכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים מוכניים ונשגבים, לקבוע עיקר הלימוד והעיון, לאו דווקא מבחינת הזמן, מבחינת היחס, החשיבות, נתינת הערך, לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוקית, שהיא כוללת האגדה בכללה, כאשר צפחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, ואת כל זה ראינו בפעם הקודם. כן, אביב.
אני
מבין
לך,
בעיניו
שאתה עוזר בתשובה, אבל לא מתוך הבירורים
השכליים. הוא יהיה חייב להגיע לזה, מתי שהוא יהיה חייב להגיע. לא יגיע היום, עוד 30 שנה. הדור הזה יהיה חייב לברר את הבירור השכלי, כל אחד למדרגתו. החומרות הדתיות והפחד מעונש או הציפייה לשכר, או סבא שלי היה רב, אנחנו רואים שברמת החברה הכללית, לא ברמת היחידים, ברמת החברה הכללית, זה לא יכול להביא את החברה הישראלית לתשובה. עובדה, אנחנו רואים את זה. כל אחד מהיושבים פה יחשוב על 10 אנשים שהוא מכיר הנקראים חילוניים, אם הם היו פתוחים להקשבה ולמסע, לתהליך, והם יושבים פה שנה, איך זה נראה? תחשבו בעיני רוחכם כל אחד על האנשים שהוא כרגע מדמיין. אף אחד לא יעשו לו שטיפת מוח וכו'. פשוט הוא עובר את המסע, הוא משלים את הפער בין תואר שלישי שיש לו באוניברסיטה לבין הדתיות הטכנית שהוא זוכר מהגן. הרי זה מביא לפעמים, אתה רואה את הפער, אתה רואה אנשים מאוד חכמים, שמבחינת היכולות השכליות שלהם הם מפותחים מאוד, חלק מהיכולות האלה ממומשות במקצועות החול, והקשר שלהם ליהדות, הוא נשאר אצל הסבא שלהם ואצל הגננת. זה היחס, זה מה שהם יודעים, להדליק נר שבת. והלכת ביום כיפור לבית כנסת, להגיד כל נדרי. ולשמוע כל שופר בראש השנה, ולאכול מצה בליל הסדר. והכל טכני, תפקודי. הוא שומע שופר, אוכל מצה, יופי. אנחנו לא נגד זה. אבל ככה המסע לחזור בתשובה בכללותו. זה מגוחך. כל מה שקשור לשכל האנושי ולטכנולוגיה בעקבות השכל הזה, שם האדם הוא, איך זה נקרא, דור חדש, איך קוראים לזה? הטלפונים החכמים, איך קוראים לזה? כן, לא, אבל איך זה נקרא, הדור החדש, יש כן.
דור שלוש.
כן, דור שלוש. אז תמיד אתה רוצה להיות הכי מקדימה. כן. אתה הראשון שם. וביחס לתורה, איפה אתה נמצא? נשרח מאחור. אני פגשתי כמה אנשים שאמרו לי את המשפט הבא בווריאציות כאלה ואחרות, למה חזרנו בתשובה? כי לא יכולנו לסבול את הפער, כך בצורות אחרות הם ביטו את זה, אבל זה מה שאמרו, לא יכולנו לסבול את הפער בין הידיעות השכליות שלנו בכל מיני תחומים של חיים, לבין השטחיות שלנו והמרצות שלנו ביחס למושגים, לשכל של התורה. זה לא יכול להיות הפער הזה, זה משהו בלתי אפשרי. לא יכול להיות שבפיזיקה יהיה לי תואר שני, או באייטק יהיה לי תואר שלישי, וביהדות אני באמת נשארתי אצל הגננת בגן. אז הפער הזה יצר אסלאם את הריאקציה שהם לא מוכנים לסבול את זה, לא מסוגלים לקבל את זה, והתעוררו לבוא ולברר. כן. אין דבר כזה, מה למדנו כאן אבא בבן, סגולת ישראל קיימת. האפתיות היא קליפה, היא יכולה להיות קליפה מאוד עבה, אבל היא קליפה. היא לא הדבר עצמו, היא לא הפרי עצמו. היא קליפה. אחד הדברים המעניינים שקורים להרבה מאוד אנשים, שהם נחשפים פעם ראשונה לשמוע איזשהו שיעור, אבל שיעור בעומק, ונגיד שיש להם את היכולת השכלית והנפשית להכיל את זה, כן? זה מזעזע אותם, תורים להם, בוא נה, יש פה משהו. זה לא משהו ריק. זה לא כמו שחשבנו עד היום. זה לא איזה פרימיטיביות. יש כאן עומק, יש כאן משהו שצריך לברר אותו. והתפקיד שלנו זה להיות אלה שמברים א' לעצמה וב' אם מסוגלים להשפיע על אחרים, קל וחומר. תראו מה אומר הרב למשל בפסקה מספר 3, לכן אמרתי כדאי לשמור את 3 ו-4 לשיעור הזה, כי זה דברים מאוד חשובים. תסתכלו רגע פסקה מספר 3 עמוד קודם, עמוד 81. מה שקראנו עכשיו זה מאמר עבודת אלוקים, לפני כן מאמר דעת אלוקים. אי אפשר להגיע לעבודת אלוקים ללא דעת אלוקים. אז העבודה, הפעולה והקיום זה מתוך הדעת, מתוך השכל וממילא ההזדהות וההתחברות. אומר הרב, תראו, המשפטים האלה זה, הייתי אומר, זה ממש הצבא של הרב קוק לדור שלנו. להקל מעל בנינו, מעל בנינו הכוונה מעל הדור הזה. איך למצוא בגלוי את האידיאלים הרמים בכל מהלך החיים של קיום התורה ומצוותיה. איך אנחנו מקלפים את הקליפה של קיום התורה והמצוות וחושפים את התוך הפנימי, את התוכן הפנימי, את האידיאלים הרמים בכל מהלך החיים המעשי הממשי של קיום תורה ומצוות. איזה אידיאל מתחבא פה? שבת זה לא רק 39 מלאכות שאסור לעשות. שבת יש לה תוכן, יש לה ערך, יש לה אידיאל אלוהי גנוז בקרבה. מהו האידיאל האלוקי הזה? אז להקל מעל בנינו, איך למצוא בגלוי. והאידיאלים האלה הם נסתרים, הם סמויים, כי זה תורת הפנים, זה אגדה, זה יותר סמוי מנעין, זה לא הגלוי, הצד הקיומי, ההלכתי, המעשי. אז להקל מעל בנינו, איך למצוא בגלוי את האידיאלים הרמים בכל מהלך החיים של קיום התורה ומצוותיה. לבל יהיה להם דבר השם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זר שם, זר שם. כי מצווה כוללת חיה. מצווה כללית, חיה, כל התורה כשיטה, כל התורה כהרמוניה אחת, קיימה ונאמנה, המביאה אור חיים, ממילא כשאתה רואה את כל התורה כאורגן אחד, כמכלול אחד, כשיטה, ממילא אתה חי את זה, כי זה חיים, זה לא רק איזה שכל פרטני בנושא מסוים, או קיום מעשי בנושא מסוים. המביאה אור חיים וזיו כבוד לכל אחד מבנינו בפרט ולכלל עמנו בכלל. למען תהיה האמונה, אמונת חוסן, חוכמת ודעת. והעירה עירת עוד והדר, ולא איזה אמונה תמימה ילדותית שטחית של הסבתא, בלי לזלזל באמונה הזאת. ועירה עירת הרוממות, לא עירת העונש, וכו'. המתמת עם גדלות החיים ואור השמחה, הנתבעת בטבע מכל אדם אשר ישרה נפשו בו, ומכל עם איתן וחפץ בחיים, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוהיכם. עכשיו שימו לב, זאתי העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו אלה. רבותיי, יש כאן תביעה גדולה. אני רוצה רגע לדבר לחלק מהיושבים פה עוד 10 שנים. חלק אולי מהיושבים פה יעסקו בחינוך. החל מבית ספר ואולי גם בשלבים יותר מתקדמים של, נגיד, להורות את התורה למבוגרים, או לאנשים בגיל שמעצבים או מגבשים את הזהות שלהם וכו'. אומר הרב, מה העבודה הקדושה של עבודת התורה בדורותינו אלה? זאתי העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו אלה. מה? והמצוינים שבבני תורה, אלה שרואים שיש להם, תכף נראה, נטייה לזה, ורואים שיש להם הצלחה בזה, והמצוינים שבבני תורה, בפרט אותם שמוצאים בנפשם כישרון ונטייה פנימית ללימודים מוסריים ופיוטיים ולמחשבות רוממות בחוכמות הגבוהות, ואז יכול להיות שממד הגמרא וההלכה אולי אצלם הוא קצת יחסית, באופן יחסי, בצד. יחסי, עוד פעם, זה לא מה שלא לומדים, זה לא מה שלא מלמדים, אבל מרכז הכובד שלהם הוא מרכז הכובד האמוני, נקרא לזה ככה, מה שכאן הרב קורא מחשבות רוממות או לימודים מוסריים, כישרון נטייה פנימית וכו'. החפץ הנערץ הזה אסור לכובשו ולבטלו, כי אם להרחיבו ולהגדילו ולקבוע עליו שיעורים רחבים והגונים בדעת חוכמה וכישרון מדי יום ביומו. זאת המשפט הבא. המשפט הבא הוא לא מיועד לבחור שנה שנתיים בישיבה, מיועד לאדם שלומד הרבה הרבה שנים תורה וגילה שהתפקיד שלו זה להורות תורה בישראל, והוא יכול להיות שיש לו כמה כיוונים, זה יכול להיות גמרא, זה יכול להיות הלכה, יכול להיות אמונה, ואנחנו בעד כמובן השילוב של שלושת הממדים, ברור, הרבה פעמים דיברנו על זה, אבל מבחינת היחס שהאדם הזה צריך לתת, הם אינם, אותם המצוינים שבבני תורה, הם אינם ביותר מחויבים לייחד לאלה הלימודים את רוב כישרונם, מבלי להביט כלל אם על ידי ייחודם זה של הבירור האמוני והשפעתו על הדור, יהיו צריכים לקבוע להם בעסק התורה המעשית, הלכה, סדרים נוחים, קצרים וישרים. כלומר, לא, ללמוד הלכה וגמרא בכלל. מור שכן. עכשיו תראו מה זה נקרא סדרים נוחים, קצרים וישרים, לפי הרב קוק. לדעת הלכה ברורה וסברה ישרה, לברר ולברר כל דבר בעיתו, ביישוב ובמתינות ובשינון של בקיאות מחוברות בהלכות הפסוקות, וביסודי הסוגיות והשיטות שהחריפות האמיתית, ברמת עיון הלימוד, מתיילדת בזה ממלא לעת הדרוש, כי יש להם את כל הערך הכללי של התורה האמונית הפנימית הזאת. בלא תורך רב של אריכות פלפול, שרובו נועד רק לאותם שאין להם במה למלות את סימאון הנפש לחוותה של, של תורה ועוד החופשה שכלי בדרשתה מבלעדו. זה משפט קצת חריף. שאלה שאולי מתעסקים יותר מדי בפלפול, זה אלה שאין להם במה להשלים את נפשם, את פנימיות התורה שלהם, ולכן הם צריכים את הפלפול כדי להשלים את אותו הערך האגדי והפנימי שחסר להם. טוב, עוד חשבון שלם. אף על פי שמיעוטו הוא לעולם נאה והגון, הפלפול, אבל טוב ויפה אפילו להיות עסוקים במלאכים, ליותר עסוקים במלאכים מוכנים מיליונים, אבל העסק היסודי של הנפשות העדינות צריך להיות לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך, שזה עם ישראל ומלא תיקון עולם וגאולת עולם. רבותיי, הדברים עוד חמורים פה. אז נכון שאנחנו מאוד מעריכים את ערך לימוד ההלכה, ומאוד מעריכים את ערך לימוד האגדה, אבל מה החידוש של הדור הזה? מה העיקר עינינו בדור הזה? זה עיקר עינינו. זה סותר חס ושלום לימוד גמרא והלכה בעומק וברוחב, בעיון ובבקיאות, ודאי שלא. ומבחינת היחס, נתינת הערך, החשיבות, שלא תהיה התורה צו לצו קו לקו. אלא כמו שהרב אומר כאן, כוללת, תורה כוללת, שיטה, חיה וקיימת וכו'. זאת המטרה של, של כיתת אמונה פה. זאת המטרה של השיעור הזה שבינן אמונה, לבנות את הערך הזה. אביב, רצית להגיד משהו? לא. מישהו פה הצביע מקודם. טוב, רבותיי, בסדר? גלעד, רוצה להגיד משהו? לא. אוקיי, עוד הערה אחרונה, בעמוד 84, בזה אנחנו נסיים את הסוגיה הזאת של לימוד האגדה וההלכה, ויחס ביניהם. ראינו כבר את, את המאמר הזה, אני חושב, אבל אם לא, אז ממש כמה, כמה נקודות, או הייתי אומר נקודה מרכזית אחת שיש לה כמה צדדים. הגמרא, או יותר נכון המדרש, אומר על הפסוק בספר בראשית בבריאת העולם, וזהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. אז כשלמדנו סוגיית ארץ ישראל, עסקנו שהחידוש הגדול של תורת ארץ ישראל היא סוגיית ההכללה, כמו שראינו ביחס לעם ישראל. לכן אני משוכנע שלמדנו את זה, רק בואו נראה ונזכר. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות, דור הנבילה והפריחה, בין הזמן של האורה והאפלה, זוכרים שלמדנו את זה? למדנו, של היוש והביטחה, וכל המיני וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה, הצבורים בקרבו ועושים אותו כמרקחה או כהרגעה שלא ידע שלו. ולכן אנו צריכים לתת לו סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. שמה תורתה של ארץ ישראל מחדשת? את המובן הכללי. תפצו רגע 6, 7, 8 שורות, 10 שורות, וכאן כבר אנחנו פוגשים בנקודת ההבדל שבין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. שמה ההבדל? כל מה שהוא קטן ופרטי מכל הרעיונות הרוחניים, שזה הוא, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ, עד מדלג, נעשה גדול וכללי מיד, כשהוא שואף את אוויר עד ארץ ישראל בקרבו. ואז דיברנו שהמושג כלל ופרט זה לא רק יחיד וציבור, אלא לתפוס את החיים באופן כללי, ושהתורה היא תהיה תורה כללית. אומר הרב, תורת חוץ לארץ אינה מכירת רק לדאוג בעד הנפש הפרטית. זה הממד האחד. וכולי. מה שאין כן, לא כן היא תורת ארץ ישראל, היא דואגת בעד הכלל, בעד האומה, בעד נשמתה ורוחה, בעד גופה ונפשה, בעד ההווה של כולה, העתיד של כולה, וכולי וכולי. שורה הרביעית מהסוף, זהו כלל החידוש הפנימי, העמוק והמרעיב של תורת ארץ ישראל, שהיא מכשרת את כל הדעות, הרעיונות הפרטיים, שמולכים מדלולים ופזורים באוויר ארץ העמים, שיעשו כולם אגודה אחת, ושילבשו מגמה כללית מיוחסת לחיי האומה, כולה מצד השפעתה של ארץ, של ארץ ישראל. מצוין, כל זה דיברנו. עכשיו לענייננו, לימוד אמונה, החובה ללמוד אמונה. אומר הרב, תקפצו רגע ברשותכם, שורה בעמודה האמצעית, שורה שביעית מלמטה. ראשית עבודתה. ראשית עבודתה של תורת ארץ ישראל, ראשית גם במובן של יסוד ושורש, וגם במובן של ההתחלה. ראשית עבודתה של תורת ארץ ישראל צריכה להיות מכוונת בייחוד להסיר את הבורות בחלק של החלק המדעי והפנימי שבתורה. זה הנושא שלנו, לימוד אגדה, לימוד אמונה. זהו החלק הנשגב של כל ענייני הלב, התלוי ברגשות, בדעות ובאמונות, שהוא כללות תוכן האגדה, המוסר והמחקר, הקבלה והחסידות, ההיסטוריה, הפילוסופיה והפיוט, עם כל צדדיהם הרבים והשונים, כל אלה אינם ענפים מתורת הנבואה ורוח הקודש המיוחדת לארץ ישראל. וזה תפקידנו. לעורר את החלק הזה של להסיר את הבורות של החלק המדעי והפנימי שבתורה. קודם כל, אצלנו, ואחר כך בעזרת השם להשפיע את זה על אחרים. אני קופץ. השורה הראשונה למעלה בסופה, צד שמאל, מושגים גרועים וגסים, דמיונות כוזבים וערבובי דעות, שזה לצערנו הרב זה מאוד מצוי, מושגים גסים ביחס לאמונה, ביחס לאלוהים, ביחס לתורה, ביחס לעם ישראל, מושגים גרועים וגסים, דמיונות כוזבים וערבובי דעות, הם החשיכים גם את העולם הפרטי. אבל, והם אינם גם הגורמים היותר יסודיים להשחטת המידות ולהפסד של סדרי החיים. אבל הרבה יותר ויותר ממה שיוכלו כל אלה לפעול לרעה על מצב הפרט, הם פועלים על מצב הכלל. ולכן, התעוררות ברורה של חפץ נאמן על דבר מצב האומה בתור המידה כללית, והנהגה שלמה בכוחה העצמי הפנימי על ענייניה וסדרי חייה לפחות מבית, שזה מונח ביסודם של חיי ארץ ישראל, עכשיו אנחנו מגיעים למשפט שאנחנו מחפשים, אי אפשר שתתכונן, שזה יקרה, תתכונן משון הכנה כאן, אי אפשר שתתכונן ברעיון טהור, אלא על ידי מושגים ברורים וטהורים. לימוד אמונה במושג ברור וטהור. על ידי הכנה ישרה, מהירה וברורה ביסודי הדעות והאמונות, בצורת הדברים הנוגעים אל הלב ולרעיון, איך זה משנה את המוח, איך זה משנה את הלב, איך זה חושף את אותה סגולת יסוד שקיימת בנו, וכו'. על ידי הכנה ישרה, מהירה וברורה ביסודי הדעות והאמונות, בצורת דברים הנוגעים הלב ולרעיון, וביחוסם הבריא אל החיים המעשיים והחברתיים. עוד טיפה, כל אלה נפגשים לנו בכנסת ישראל, רק ודווקא ביחוסה לארץ ישראל, כמו שלמדנו אז, על כן תורת ארץ ישראל צריכה ועלולה להיות עשירה מאוד, באושר, שפע, החוכמה והנועם האלוהי של זיקוק עדי העליונה, לרומם את הרוח הפנימי לאורה של תורה בצורה חיה ומבהקת. ובלי זה, זה לא ילך. מדלג 5 שורות. לכן, כל אותם הלימודים הגדולים, תראו את המשפטים פה, של כל הצדדים הרבים אשר לפנימיותה של תורה, שהם כל כך עזובים בכל העולם כולו, והעזיבה נוראה היא מאוד, כל לימוד האגדה, כל לימוד פנימיות התורה, ואי אפשר לתקנה בכלל כראוי באוויר ארץ העמי, כפי שלמדנו מה זה חוץ לארץ, צריכה להיות מתמלאת דווקא על ידי תלמידי חיים שבארץ ישראל, בהשפעת תורת ארץ ישראל. כל ההגיונים האלוהים, ההגיונות האלוהים, כל החוכמות הרוחניות, כל מסעות נפש, לקדושה ואצילות, כל תלמוד של מוסר עליון ובינה עליונה, של דעת אלוהים, כל הבנת תעופת רזי תורה בידיעה נותנת ליודעי האור וחיים, הכל צריך שיתחדש על ידי השפעת תורת ארץ ישראל. רבותיי, כל מה שאנחנו קוראים פה אפשר ללקט מהרב עוד הרבה מאוד מקומות. הכל הולך לאותו כיוון. בסדר? מה היסוד, אם אפשר לומר, של התורה, הוא בפרט בדור הזה, הוא מלא הבנת המשבר של בדור הזה, הוא מלא הטיפול בסיבה של המשבר, הוא מלא הפתרון לדור. דברים מאוד פשוטים, מאוד יסודיים. טוב, אנחנו הגענו בשעה טובה לסוגיה האחרונה, סוגיית חיי תורה, בדף 30 ו-31. בסדר? אז אני מציע שיהיה בזה נושא חדש, או המשך הדברים, נשמור אותו למחר. הכיוון בעזרת השם זה ביום חמישי לעשות סיום לבניין אמונה. יש לנו 3-4, אולי ביום רביעי נוסיף שיעור נראה. אתם יכולים ברביעי?
כן.
או שיש שיעור מקביל. אני אבדוק, נראה, כי ביום ראשון הבא יש איזה יום עיון לתשעה באב, אם נצטרך, אז הכיוון הוא ביום חמישי בעזרת השם לעשות סיום, כלומר לסיים פה, אז יש לנו עוד 3 או 4 שיעורים, אנחנו בסדר, אנחנו נעמוד בזה בעזרת השם. בסדר? אז אנחנו מתוך הגדרת המושג תורה ומדרגותיה, ומתוך הגילוי של התורה המתגלה באדם, דרך עמל תורה, בפרט בלימוד תורה ובפרט במקצוע האגדה בדור הזה, רוצים להגיע לחיי תורה. לשם אנחנו שואפים. בסדר? אז ממחר אנחנו בדף 30. יישר כוח, ברוכים תהיו.